שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו פרשת פקודי, שהיא הפרשה האחרונה בספר שמות. ואם אנחנו מבינים שספר שמות הוא ספר קריטי בחשיבות שלו, כי בעצם ספר שמות עוסק ביציאה מעבדות לחירות. איך פרשת פקודי קשורה לעניין של יציאה מעבדות לחירות? מכיוון שיש מדרש שאומר שכל סיום כולל את ההתחלה, כולל את הכל. כלומר, פרשת פקודי שמסיימת את ספר שמות, כוללת את כל הספר. איך היא כוללת את כל הספר? עכשיו, בתורה עצמה, 92 פסוקים, זה לא פרשה גדולה. מבחינה הגולת, אחת הפרשות הקטנות. אם אנחנו מסתכלים על הזוהר, כרך שלם בזוהר, על פרשת פקודי. אוקיי, במה עוסקת הפרשה? קודם כל בפשט. אלה פקודי המשכן, אנחנו קוראים בשמות למד ח', פסוק כ' א', אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלם בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו עליה בן אחי סמך למטה דן וכולי, כל הזהב יעשוי למלאכה, בכל מלאכה הקודש, מלאכת הקודש, והיא הזהב התנופה, 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש. וכסף פקודי העדה סופרים, כל הפרשה זה דוח הנהלת חשבונות, סוף שנה. יש לנו כמה זהב היה, כמה כסף, כמה נחושת, כמה אבנים טובות, הכל מפורט לפרטי פרטים, ואיך שאנחנו מסיימים את כל העניין של התיאור המדויק של כל החומר, וכל חפצי הערך שהשתמשו בהם לבניית המשקל, ותכל, פרק למתת, פסוק למתבית, ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. והביאו את המשכן אל משה, את אוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחה ועמודה ועדנה ואת מכסרות, ממש יש שורה שלמה של כל בדיוק. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותם משה. זה מאוד חשוב, כל הפרטים האלה אנחנו נתייחס אליהם, בעזרת השם. פרק מ' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, ביום הראשון, ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. ושמת, כלומר כבר, זה בעצם העניין של הקמת המשכן באחד בניסן, זה כבר נפקד כאן, למרות שרוב ספר ויקרא עוסק בהקמת המשכן, חלק גדול מספר ויקרא, פרשת שמיני, הקמת המשכן וכן הלאה, לפני הקמה, אחרי מות בני אהרון. כל ספר ויקרא עוסק יותר כבר במשכן, הקמתו, ופה זה בבנייתו. איך זה קשור למה שאמרנו, ספר שמות? אז בואו נסתכל על זה כך. אם אמרנו שספר שמות עוסק ביציאה מעבדות לחירות, כשפרשת פקודי בעצם מסכמת את הכל, ותכף נראה איך. יציאה מעבדות לחירות, כלומר כל העניין של יציאה מעבדות לחירות, האם זה לא תכליתו של האדם? אז התורה הייתה נגברת פרשת פקודי. אחרי שיצאת מעבדות לחירות, ואתה יודע את הכוח שלך ואת העוצמות שלך וכן הלאה, עכשיו אתה צריך להחליט לאן אתה נוסע. זה ספר ויקרא. אבל קודם כל אתה צריך לדעת להיות הבן אדם שמסוגל לקבל את המסרים. ופה אנחנו נכנסים לעניין של פרשת פקודי. מה עניינה של פרשת פקודי כאן? אלף פקודי המשכן, משכן העדות, אשר וכן הלאה. אומר לנו הזוהר כך. סעיף י"ח פירוש הסולם. כד התאבד כל עבידתה. כשנעשתה כל העבודה, יצריך משה לממני קולה. משה היה צריך לעשות חשבון של כל מה שהוא אסף מהעם. למנות את הכל. למה? בגין דלה ימרון ישראל דשתר כספה ודאבה והסתלק לנטלה לי. שלא יגידו ישראל שנשאר זהב וכפס שלא השתמשו בזה, ומשה לקח. אתם לא מתביישים ככה לדבר על משה רבינו? מסתבר שזה צריך לקח בחשבון. למה? אם לעם אין ספק שהמנהיג לא לקח, זה בעיה. ואם יש ספק, זה גם בעיה. ולכן כדי להיות במקום הבטוח, משה חייב, אפילו שזה משה, שזה אומר שנאמר עליו בכל ביתי נאמנו, אין נביא נאמן וענב ממשה, בכל אופן הוא גם צריך לנהוג בשקיפות מוחלטת של כל מה שהוא עושה. למה? אין אחר, אי אפשר אחרת. משה רבנו מצווה לנו את הדרך שבלי שקיפות תשכח מזה.
להסיר ספק.
למה להסיר ספק? בואו נראה. מה? אבל זה בדיוק העניין. יבואו אנשים ויגידו, מה, יש לך ספק עליי? לא אין לי ספק, אבל אתה רואה מה כתוב פרשת פקודי? הכל צריך להיות פתוח ושקוף. כולם צריכים לראות. איך כולם ראו? לא היה אז אינטרנט. לא היה שידורי טלוויזיה כל... של מה שנקרא מה... פריצה, איך קוראים לזה? פריצה לשידורים עם ידיעות וכו' וכו'. לא היה פוש של כל מיני הודעות של חדשות לפי אפליקציות, כל אחד ואפליקציות חדשות שלו. איך זה קרה? על כן, אומר הזוהר, על די צריך לממני חושבנה כמה יהוד ישראל, צריכים למנות ולעשות חשבון לפני כל העם, בגין דכתיב, והייתם נקיים מהשם ומישראל, כדי שתהיו נקיים. איך תהיו נקיים? ובגין דאקטיב, אלף פקודי המשכן, משכן העדות, דהה רוחה דקודשה, הווה אחזי לחולה. ואז הוא אומר, איך ידעו כל העם? רוח הקודש, שזה ספירת מלכות, השכינה, הנקראת המשכן, היה מראה לכל החשבון של כל זהב וכסף שנדבו ישראל. ברוח הקודש היה אומר, וכסף פקודי העדה מעט כתקה וגומר. כל הזהב ועשוי למלאכה וגומר, משום שהקדוש ברוך הוא רצה בהם, באלו האומנים, ורצה להראות נאמנותם לפני הכל. התפיסה הדתית של ימי הביניים, מה היא אומרת? אסור שיהיה לך ספק על המנהיג. התפיסה של התורה אומרת, נכון, אסור שיהיה לך ספק על המנהיג, ולכן הוא צריך להראות לך בשקיפות את כל מה שהוא עושה. ואז פתרנו את הבעיה. בואו ראה, סעיף כף, ובואו ראה, בשעה שהיא שנעשתה עבודת המשכן, היה סטראך הולך ומשוטט להסתין, ולא מצא עילה על אמונת האומנים, עד שהקדוש ברוך הוא הכניע אותו לפני משה, והוא הסטראך עשה חשבון הנאמנות בעל כוחו. בואו ראה אמר לו, סטראך, אתה מצאת משהו? בואו ונראה לכולם את כל האמת בשקיפות שכולם יראו. ואחרי שכולם יראו, שהם יחליטו. שהם יחליטו. מה עשה הסטראך? פרסם את הכל שכולם יראו. וראה לכולם שבעצם נאמנה עבודת האומנים. יצא בעצם הסטראך, שהוא בעצם טרפד את עצמו בעצם הפרסום של כל הפרטים. אבל כך זה צריך להיות. אף אלה שבחנו עושים, וכתוב שפוקד הפי משה, ששם הפי משה נתמנה ומופקד, עד שנעשה החשבון של המשכן לפני משה וישראל כולם. אוקיי. מה אנחנו מבינים מזה? יש כמה רובדים שהם חשובים. הרי אמרנו שהוא פרשה, ספר שמות, אלה השמות, עוסק בדבר מאוד חשוב, יציאה מעבדות לחירות. כשאתה יוצא מעבדות לחירות, אחד הסממנים החשובים של החירות, מרוכז בשורש פי קוף דלת. פי קוף דלת, זה שורש חשוב, מאוד חשוב לכל העניין הזה, מכיוון שבן חורין יכול לפקד על העניינים ולקחת אחריות. בן חורין יכול להראות את מפקד העניינים ולעשות הכל בשקיפות מוחלטת, כי הוא יודע שהוא בסדר, והוא יודע שברגע שהכל שקוף והכל ברור והכל ידוע, זה המצב הכי טוב בשבילו. ואין לו ממה לפחד. בן חורין, אתה מפקיד בידיו אחריות, אתה יודע שהוא יוציא אותה לפועל. בן חורין, אתה שם אותו בתור פקיד, על איזושהי, אם זה תפקיד ציבורי, הוא מסוגל למלא את תפקידו מכיוון שיש לו אחריות. וכל זה אומר הזוהר בתנאי אחד שיש שקיפות. אותו דבר אצל בן חורין, אתה יכול להפקיד אצלו כסף שינהל לך, אם זה נניח אתה משקיע אצלו, כמשקיע, כאיש עסקי וכן הלאה, או שאתה משקיע אצל פקיד הבנק, פקיד, פקוף דלת, ואתה מפקיד אצלו את הכסף, או נניח אתה הורה ואתה מפקיד את הילד שלך בבית הספר כל יום שאתה מביא אותו, כי אתה סומך על המורים שהם יתפקדו, פקוף דלת, כמו שצריך. מתי הם מתפקדים כמו שצריך? זה העניין שיש שקיפות. הרגע שנותן לאדם כוח לשלוט באיזשהו תפקוד פקוף דלת של החברה, אתה נותן לאדם כוח, אתה מפקיד אותו על המפתח של איזושהי פונקציה, תפקוד פקוף דלת של החברה, זה יכול להיות החברה הציבורית, חברה עסקית, בנק, עניין פרטי בבית. אנחנו יודעים שכוח, התלמוד אומר לנו במפורש, אין אפוטרופסים לעריות, לכספים וכן הלאה. אתה נותן לאדם כוח יתר, הכוח משחית. בני אדם הם יצורים חלשים, בעלי נטייה קשה ליפול. מה אתה עושה כדי שלא ייפלו? אתה שם להם גדרות. אתה שם להם מה שנקרא גלגלי עזר, כל מיני חגורות הצלה. חלק גדול מחגורות ההצלה של בני אדם זה השקיפות. כלומר, למנהל החברה יש משרד, המשרד הוא בסוף המסדרון, מעט מאוד אנשים יכולים להגיע כי צריך לעבור איזה דלת וכו' וכו'. עכשיו, מה קורה במצב כזה? יש בעיה. מה למשל? כי למנהל החברה יש מזכירה צעירה ונחמדה. יכול להיות גם שיש מנהלת של החברה. ויש לה מזכיר או מזכירה, לא משנה. ואסור לפי ההלכה להשאיר אותם ביחד במקום שהוא סגור ואין גישה לאנשים אחרים. מדוע? מדוע? כמה מפקדים בצבא, במשטרה וכן הלאה, בחברות עסקיות, מה, אני לא אעשה את זה, פעם בסיכוי קלוש, כן? פעם אחת זה מספיק לטרפד קריירה של אדם שהצליח שנים. פעם אחת. לא צריך יותר מזה. פעם אחת. שהאדם מעל באמון. מעל באמון שהתפקיד שלו מחייב אותו. ולא שלט בעצמו. ולכן, עדיף שהמשרד שמנהל החברה יהיה איפה שכולם, עם זכוכיות, ולא נעול, ואם נכנסים בפנים, מזכירים, מזכירות כל מיני אנשים וכולי, המנהל לא יושב איתם לבד. כי יש פה שני פיתויים. פיתוי אחד לבוס או לבוסית, עם העוצמה, שהעוצמה נותנת שיכרון של כוח. ויום אחד הכוח ישלוט בך, כי אנשים שמקבלים כוח, הכוח מתחיל לנהל אותם. זה ידוע. זה ידוע בכל מקום. ולכן, או שהם השתמשו בכוח, מה שנקרא, השתמשו במרות, כדי להתעלה במישהו אחר ולקחת ממנו את חירות הבחירה, או שהמזכיר או המזכירה שנכנסים ונשארים לבד עם הבוס, ואף אחד לא ראה, כי זה היה נעול וסגור ולא שקוף, והם יוצאים ואחרי זה הולכים למשטרה ומגישים תלונה על אונס. ועכשיו מילה שלה מול מילה שלו. קורה? מספיק פעם אחת להחריב לבן אדם את הקריירה. פעם אחת. והפעם אחת זה מספיק, שאתה לא רוצה את הפעם אחת הזאת. ולכן, ההלכה אומרת אסור ייחוד, זאת אומרת אסור להיות אפילו במצב הזה, אתה חייב להיות בשקיפות. כלומר, אם אתה נפגש וכולי, במקום שכולם רואים הכל שקוף. למה? זה בריא גם לך וגם לכל היתר. וגם לחברה. שהחברה יודעת שהמנהל נפגש עם המזכירה שלו, או המנהלת נפגשת עם המזכיר שלה. לבד שאף אחד לא רואה, כבר אנחנו יודעים שיש בעיה. יש בעיה מיידית. אפילו לא קרה כלום, כבר יש בעיה. באותו דבר גם, כאשר יש בן אדם אחד שהוא אחראי על כל הכספים, ואף אחד לא יודע מה קורה עם הכספים ומה קורה בחשבון. באמת, כבר קרה בארץ, לפני כמה עשרות שנים, שגנבו בנק שלם, כי אף אחד לא שם לב, כולם נרדמו בשמירה. לא הייתה שקיפות. אוקיי? נרדמו, נגנב הבנק מתחת לאף. נכון? למה? מישהי פקידה אחת שהייתה מופקדת על הכספים גילתה שאף אחד לא שם לב שכולם ישנים. ואם כך, היא יכולה לגנוב את הבנק. ואמרנו על כך גם בשבוע שעבר, לפני עיוור לא תשים מכשול. הכוח, כמה שהכוח יותר גדול, הסיכוי שהאדם יעמוד בפיתוי יותר קטן. לאורך זמן, זה ממש ירידה מבחינת הסבירות. לכן, אלף פקודי המשכן. אדם שהוא בעל חירות לוקח אחריות ודואג לתועלת עצמו. שתהיה שקיפות מוחלטת. כי ברגע שישנה שקיפות לכל מה שאתה עושה, רמת האחריות שלך תעלה, וזה ברור. ברור. ברגע שהתפקוד של האדם ברור, שקוף לכולם. היום לא צריך רוח הקודש יגיד לכולם. היום אפשר להעביר מסמכים בוואטסאפ לכל השותפים, לכל הפעילים וכו', וכמה שזה יותר שקוף, יש לאנשים יותר יכולת ביצועית. הם מרגישים יותר שייכים. מצד אחד. מצד שני, היכולת של האדם לנהל את מה שהוא מופקד עליו היא הרבה יותר גבוהה. חברה עסקית, חברה ציבורית, ממשלה, כל צבא, כל דבר, ברגע שאנחנו יודעים שאין שקיפות, אנחנו יודעים שיש עניין של ספירה לאחור, עד, זה לא אם.
מתי?
השאלה זה מתי זה קרה. מאוד פשוט. כל חברה בעולם שאין בה שקיפות, יש לה יכולת בלתי נדלית להשמדה עצמית. אז ברגע שיש הנהגה למדינה שההנהגה הזאת לא מסוגלת לטעות, היא כבר טעתה. כבר טעתה. החורבן כבר קרה, זה עכשיו זה לא משנה. זה עכשיו יצא לפועל, הקריסה תהיה בעוד יום, יומיים, שנה, שנתיים. תהיה קריסה. תהיה קריסה. החברות האנושיות יש להן יכולת השמדה עצמית מוכחת. וככל שהעוצמה בידם של מעטים יותר גדולה ויש פחות שקיפות ומעורבות, כך יכולת ההשמדה העצמית יותר גבוהה. זה דבר אחד. על כך דיברנו בשבוע שעבר, פרשת ויקהל. מה שקרה בדור המבול, זה היה תהליך שמצד אחד, הציוויליזציה של דור המבול הגיעה לעוצמות אדירות, וככל שהעוצמה יותר גדולה, כך יכולת ההשמדה העצמית יותר גדולה. גם דור מגדל בבל, היה להם פחות עוצמה לפי הזוהר, לכן גם החורבן לא היה כל כך נורא, לא מת אף אחד, רק התפזרו. בסדום ועמורה הייתה עוצמה גדולה, גם כן, זה גרם להרס נוראי, וכן הלאה וכן הלאה. הסטארט-אפ הגדול של אברהם אבינו זה שהוא הבין את זה. שהוא הבין שלאורך ההיסטוריה של המין האנושי תמיד יהיה מרדף אחרי כוח. מה הבעיה? ברגע שאתה משתלט על מוקד הכוח, הכוח שולט בך. וברגע שהוא שולט בך אתה כבר לא בורא, ותהליך ההשמדה העצמית התחיל. אברהם אבינו, הסטארט-אפ שלו הגדול אמרנו, זה שהוא הבין שכדי שהכוח לא ישחית אותך, אתה חייב להתמקד קודם בתואר הפנימי. שכל מה שאתה עושה, הכל לקדושה. רק אז אתה תהיה מסוגל לנצל את הכוח בלי שהכוח ינצל אותך. לשלוט בכוח, מה שנקרא לפקד, פרק ד', לפני שהכוח שולט בך או מפקד עליך. העבודה הזאת באה קודם. אברהם אבינו בגלל זה ויתר על עוצמות וכוחות שהיו לו בתור מנהיג מוכח ברוך הסדים, והוא התמקד בתור הפנימי שלו. זה המשיך אצל יצחק, המשיך אצל יעקב. יוסף הביא את זה למדרגה הגבוהה ביותר, כי עובדה שיוסף הופקד פייקוף דלת בידו כל עתידה של הכלכלה המצרית, ועמד בזה בהצלחה. לא לפני שהוא עבד משך שנים רבות על הטהרה הפנימית שלו. כלומר, כל זמן שהוא לא בשליטה פנימית, הוא לא היה מוכן לגעת בכוח, כי הכוח משחית. והכוח בסגולתו להרוס את מי שנוגע בו. מגע הזהב של מידס. הכוח הזה נראה לך שקיבלת את הרוצה ואתה לא תופס שזו הכללה הגרועה ביותר שחטפת. לכן, כשאנחנו יוצאים ממצרים, הדבר הראשון שאנחנו לומדים זה לקחת אחריות מתוך הניקיון הפנימי. ולכן, כשאתה מגיע לאלף יקודי המשכן, הדבר ראשון, משה רבינו מראה לכולם, למה? שלא יהיה מצב שמישהו יגיד, מה אתה רוצה שאני אתן לך, אתה לא סומך עליי? והתורה אומרת נורא פשוט, סומך עליך או לא סומך עליך, זה לא משנה. אתה חייב להציג את הדוחות של הכל, הכל חייב להיות שקוף. אם משה רבינו היה לו צורך להגיש את הכל, גם אתה צריך להגיש את הכל. כל חברה, ארגון, למה היום ברשם העמותות, באתר של רשם העמותות, אתה נכנס לעמותה, אתה ישר רואה שכר חמישה מקבלי המשכורת הראשונים. למה? נורא פשוט מישהו מתקשר אליי, ואומר, יש איזה ארגון שעושה דברים נפלאים. האם נתרום להם? אמרתי, תיכנס לאתר של רשם העמותות. פתאום אתה רואה שהארגון הזה עושה מיליון שקל בשנה, אבל 750 אלף הולכים על חמשת המשכורות הראשונות. ומה נשאר בשביל המטרות? זאת אומרת, כל הסיפור זה הלבנה של איסוף כספים לצורך פרנסה לראשי העמותה. וכדי שיהיה איזה משהו לשים בפרונט. כלומר, למה החוק יצר את זה? כי אנשים השתמשו בזה, והשתמשו בזה, ומשתמשים בזה בכל העולם, שהם ברור שלתרום לילדים חולים בסרטן, מי לא יתרום? כל מי שיש לו לב. השאלה עדיין, האם יש שקיפות? אם אין שקיפות, התורה אוסרת לתרום לאנשים כאלה. למה? הנה, יש פה הלבנה של הכספים. הכספים, הלבנה, מה זאת אומרת? זה אתה מגייס כספים לצורך פרנסה, ולא לצורך, אתה עושה משהו בשביל שיהיו כמה סרטי תדמית, וכו', ועם זה אתה הולך. אני המצאתי את זה? התורה מספרת לנו על זה כבר בהתחלה. אם זה לא שקוף, נגמר הסיפור. יהיה הרבה כסף, צריך פה, צריך פה, פתאום אתה מוצא שמנכ״ל העמותה לוקח משכורת שזה 90% מכל הכנסות השנתיות של העמותה. אז מה העמותה עושה? PR, זה מה שהיא עושה, כדי לאסוף את הכסף ולהעשיר כל מיני אנשים, את המנכ״ל ואת משפחתו וכן הלאה. רוב העמותות הופכות להיות ככה לעסק משפחתי. מתי שאין שקיפות? זה לא עניין של אם זה יקרה, זה ברור שזה יקרה. אוקיי? עכשיו, איך זה קשור לעבודה רוחנית? אז קודם כל, אנחנו נמצאים בעידן שמתקדם בקצב מהיר מאוד. אין לנו מושג איך החברה תראה, כי ההתפתחות של הטכנולוגיה משנה את כל הצורה שהחברה מתפקדת. אנשים היום, איך הם מוצאים כסף, איך הם תורמים? פחות ופחות במזומנים, יותר ויותר. יש בעיה, לא יהיו מזומנים, איך בן אדם יכול לתת צדקה ברחוב? אז יש כבר מקומות שבהם לכל אני יש לו ברקוד. יש ערים בעולם שאתה יכול להעביר לו צדקה ישר מהטלפון ישר לחשבון שלו.
קניה הפך את המזומן בגלל הבעיות שהיו, קניה, למערכת כזה עם הטלפון.
אוקיי, עכשיו מה הבעיה? שמצד אחד הטכנולוגיה התקדמה בקצב אדיר, מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המבנה של מערכות הממשל של רוב המדינות של המערב, זה לא השתנה ממלחמת העולם השנייה. זה נמצא איפשהו שם בתקופה של המלחמה הקרה והגוש הסובייטי מול הפקידות של הגוש המערבי, שבעצם סך הכל מדובר על אותו מערך סוציאליסטי של ועדי עובדים וקביעות ואת כל הדברים האלה, ואין שקיפות. מה התוצאה? שהמנגנון הממשלתי בכל המדינות בעולם, היעילות שלו הולכת ויורדת, יש מערך השמדה עצמית. עדיין הטכנולוגיה המודרנית עוד לא חלחלה. ולכן, אבל מה שכן חלחל, שבסוף מלחמת העולם השנייה, העולם היה מאוד עני. אנשים באופן כללי היו עניים. ולכן חלוקת הכספים הייתה מאוד שוויונית, כי לא היה הרבה מה לחלק. היום שיש כל כך הרבה כסף, והיום שכל אגף בכל ממשלה אחראי על כמויות דמיוניות של תקציבים, אם אין שקיפות, ברור שיש פה חורים שחורים, שמשם נעלמים הרבה דברים. וכל ועדה שממנים, הופכת להיות לאור חור שחור של מזומנים, שחברי הוועדה בולעים את המזומנים האלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הולכת להיות פה מהפכה, מכיוון שזה לא מתפקד. למה אין שקיפות? ברור שיש לכל המנגנונים הבירוקרטיים האלה מנגנון השמדה עצמית מובנה. מתי זה יתפוצץ? אני לא נביא, אבל זה חייב להשתנות. מדוע? כי זה לא מתפקד. ונחזור עכשיו, ואיך זה קשור לעבודה הרוחנית הפנימית של כל אחד מאיתנו? באותה צורה, ההמשך של פרשת ויקל. כאשר בן אדם עושה עבודה רוחנית בשקיפות עם החברים שלו, ברור, וזה ברור, שהיעילות של העבודה הרוחנית שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה. לעומת זה שבן אדם עושה עבודה רוחנית לבד מול המראה או מול הספר, ברור שהיעילות של העבודה הרוחנית שלו היא מוטלת בספק. מדוע? כי היכולת של האדם לרמות את עצמו היא אינסופית. שאתה יודע שאתה צריך לתת דין וחשבון. ולכן הרב השלג, שהרב השלג בצוואה הגדולה שלו, מאמר לסיום הזוהר, שהוא פשוט אומר אותו עם סיום הפרסום של הכרך האחרון של הזוהר שהרב השלג תרגם. אחרי, זמן קצר אחרי זה הוא נפטר. אוקיי? מה הוא אומר במאמר לסיום הזוהר? שומר את זה במירון, בלג בעומר, שנת 53. הוא נפטר ב-54. מה הוא אומר שם? היכולת של ביאת המשיח תלויה בשני דברים. אחד, זה הפצה של הלימוד של הזוהר. שניים, שכל אדם לומד, עשה לך רב וקנה לך חבר. שאדם לומד עם חברים בשקיפות. זאת אומרת, הם קבוצת האימון שלו. ומה שהוא עובר, הוא חשוף להם. למה? אומר רב השלג בצורה מאוד פשוטה. כאשר אתה נמצא עם קבוצה של אנשים, קטנה, עם 1,000 איש זה לא נחשב קהילה. למה? כי אתה יכול ללכת לאיבוד עם 1,000 איש בקלות. גם עם 500, גם עם 100. למה פרשת יתרו למדנו, נקראת פרשת יתרו על שם יתרו, כהן מדיין, שעשה כל עבודה זרה אפשרית שיש? כי הוא זה שבא ואמר למשה, איך אומר את זה? ואתה תחזה לך אנשים, שרי עשרות, שרי 50, שרי מאות וכן הלאה. מה הוא אומר פה? אי אפשר שאתה תטפל בכולם, לא אי אפשר לשים את כולם בעברית שלך. אתה לא יכול להיות מורה רוחני שכל התלמידים שלך יושבים אליך על עברית ואתה צריך להזין אותם. למה? נבול טיפול. אתה טיפול ושאתה טיפול הם יפלו איתך. אבל אם אתה תחלק אותם לקבוצות קהילתיות קטנות, מיקרו קהילה, ושם ברגע שאחד קם עם פרצוף חמוץ בבוקר, כולם, מה קרה? מה עובר עליך? תצא מזה, תתגבר. היה לך חלום? מה? האדם אין לו ברירה, הוא חייב, ככה בן אדם יכול, בלי לשים לב, להיסחב בדיכאון מיום אחרי יום אחרי יום, ואפילו לא שם לב שהוא מצב על הפנים. הוא לא יודע את זה. הוא מאשים את כל העולם, יש לו נסיבות מקלות, הוא עייף, הוא ככה, הוא לא הלך לישון בזמן, יש לו עבודה, יש לו זה, צלצלו מה... סך הכל הוא בנפילה רוחנית. ואם אין מישהו סביבך, אומר רב השלג, שמעריך אותך שאתה יכול להיות כמו גדול הדור, שיגיד לך, מה בן אדם שיכול להיות גדול הדור, איך אתה, מה קרה? תצא מזה. אז מכיוון שאתה יודע שאחרים רואים אותך, ומבינים אותך, וקוראים אותך, כי הם חברים שלך, ומכירים אותך טוב, 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 בפנים, בפנים, ואתה לא יכול לעבוד עליהם, אתה לא תעשה את התרגילים האלה לעצמך, כי אתה נמצא בשקיפות. מאוד פשוט. לעומת זה, בן אדם שהוא לבד, אתה טיפול, ואף אחד לא יהיה שם להרים אותך. ומי שאוכל לבד, מת לבד. פשוט אתה תמות לבד, לאט לאט, בלי שאף אחד ירים אותך, או יקים אותך לתחייה. אתה לא לבד. ברור, שלהיות עם אנשים שיושבים ביחד, ומדברים, פוליטיקה, רכילות וכו', זה תברח מזה כמו מאש, זה מחלה. כל המחלות שבעולם יש בזה. אבל להיות בחברות, בקהילתיות עם אנשים שעסוקים כל הזמן בטורבו, לחפש איך להתנקות, להזדקח ולהתעלות וכן הלאה, השקיפות פה זה הנכס הגדול ביותר שאדם יכול להשיג בחייו. שווה יותר מזהב, אבנים טובות וכן הלאה. הרבי אשלג מביא שם את הסיפור על רבי יוסי בן קיסמה, שהבטיחו לו את כל זה, אם יהיה הרב שלהם איזה קהילה, הוא אמר, אתם אבל אף אחד מכם לא ממש אכפת לו. מרוחניות, אתם רוצים אותי בתור כזה איזה תפאורה, על הקהילה שלכם, רבי יוסי בן קיסמה הוא הרב שלנו, לא מעניין אתכם, אני אצלכם, רק אני אפול, אני אבול, אני עדיף לי להישאר בלי כסף, בלי זהב וכולי, במקום של אנשים שיש לי חברים טובים, שהם ירימו אותי, הרי סך הכל, מה אני לוקח? איפה הרכוש של האדם נמדד? באושר הפנימי שלו, לא במה שכתוב בבנק או מה שאחרים אומרים עליך. למרות שנכון, זה לא, אין שום דבר רע, אם יש לך כסף וזהב וכן הלאה. אבל, כמו שאמרנו, ברוב המקרים זה שולט בך. שולט בך. אם אין לך קבוצת אימון של קהילה שדוחפת אותך, אתה שקוף מול העיניים שלהם. אתה לא חייב להיות שקוף כלפי כל העולם. לא, רק אותם כלפי אנשים שאכפת להם ממך, והם עושים איתך את העבודה. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, איך זה שבדור שלנו אפילו ילדים מדברים סודות התורה? ובזכות זה שאנחנו 10 חברים ויש בינינו אהבה אמיתית, ובזכות האהבה הזאת סודות התורה מתגלים לנו. המאה ה-16 צפת, רבי יוסף קארו היה בתוך קבוצה כזאת, רבי שלמה אלקבץ היה בתוך קבוצה כזאת, להארי, היו לו 21 תלמידים, הוא חילק אותם ל3 קהילות כאלה, קראו לזה קבוצות הזוהר. כל אחד, כל מקובל, אף מקובל לא שמח על עצמו שהוא יכול לעשות את זה לבד. אז אם הם, ענקי הרוח של צפת, לא סמכו על עצמם שהם יכולים לעשות את זה, מי אנחנו, מה אנחנו נגיד? שאנחנו, לא, אני יכול לעשות את זה לבד. לא, אתה לא יכול. לא, אבל אולי... אין אולי, אתה לא יכול. אתה חייב, קנה לך חבר, שיהיו לך שניים, תתחיל עם שניים, שני אנשים שאתם עושים את העבודה ביחד, ושומרים אחד על השני בשקיפות. אחרת, בחושך, אתה נופל, זהו. בלה אותך אחורה שחור, מי ירים אותך משם? אז זה צד מאוד חשוב. ולכן ההמשך, שזה דבר מאוד קריטי, זאת אומרת, עצם, כדי להיות בשקיפות צריך הרבה אומץ. כמה אנשים מוכנים לפתוח את עצמם בפני חברים? לא משנה, אפילו חברים בלב הנפש. זה לא כל כך פשוט, למה אתה נורא מפחד שיבגדו בך? שינצלו את זה שחשפת את החולשות שלך, וינצלו את זה כדי לפגוע בך. זה לא פשוט. זה לא פשוט מצד אחד. מצד שני, למות לבד זה גם לא אופציה. אבל כל זה סובב סביב השורש פי קוף דלת. אתה לא יכול לקחת פיקוד, אתה לא יכול לפקד, אתה לא יכול לבצע שום תפקיד. ואי אפשר להפקיד אצלך שום כוחות אם אין לך את המערכת אימון, תמיכה ועזרה הזאת, כי הפונקציונליות שלך, התפקוד שלך, פי קובדלת, תלוי בשקיפות, בעזרה הדדית, בתמיכה, שם זה מתחיל, שם זה נגמר. אוקיי. עכשיו, לכן, אומרים לנו, כל אחד חייב את זה. אם משה צריך את זה, כולם צריכים את זה. אף אחד לא יגיד, מה, אתם חושדים בי? כן, אתה בן אדם. מכיוון שאתה בן אדם, אתה יכול ליפול, וככל שהעוצמה שבידיים שלך יותר גבוהה, כך צריך להיות יותר שקוף העניין. אוקיי, עכשיו, יש, אז מה יש לנו ביתר הספר? הרי הספר הזה הוא, הפרשה הזאת היא פרשה ענקית. כמובן שאנחנו לא נספיק לחסות אותה, אבל אני מקווה שיהיה לכם כוח ורצון מזה. כי כל עוד, קודם כל, הדבר החשוב שיש לאורך רוב פרשת פקודי, זה העניין של התפילה, היכלות התפילה והיכלות המדרגות של, שאדם יכול לעבור ממדרגה למדרגה. ברגע שאתה הגעת ואתה מוכן לעבודה, אתה יכול להתחיל לטפס בעולמות. תתחיל לטפס במדרגות. ומראים פשוט לפתות אותך. מה, איזה עולמות מחכים לך? רק תיצור את התהליך. יש פה עוד, ניקח סתם, ניקח איזה מאמר, מאמר מאוד חשוב. מה זה נותן לי? האם זה אומר שאני אף פעם לא ייפול? ברור שאני ייפול. אבל שאני נופל ויש לי חגורת ביטחון, אני אקום. לכן יש פה מאמר, סעיף תף ב'. מאמר כי נפלתי קמתי. רבי יהודה פתח, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי. מהו אויבתי לי? היינו מלכות הרשעה, שהיא אויבת מלכות הקדושה. מה זה מלכות הרשעה? היצר הרע. לכל בן אדם, כמו שאמרנו, יש חרב פיפיות. אתה נותן לאדם כוח. מעמד. או שהכוח שולט בך ומשחית, או שאתה משתמש בכוח הזה כדי להיטיב לעולם. יש אנשים שזכורים לדורות, קל בסבוע למשל. למה אומרים, המדרש אומר, למה קראו לו קל בסבוע? לא היה כלב שנכנס אליו ולא יוצא סבע. והוא היה עשיר עצום מעשירי ירושלים. אוקיי? אז למה זוכרים את קל בסבוע? לא רק בסיפור של רחל, ביתו ורבי עקיבא, שפה הוא לא ראה את הזכות העצומה שיש לו, כי כנראה הם היו צריכים לעבור. תראו לך שרבי עקיבא היה הופך עכשיו להיות המנהל סגן של קל בסבוע. מתי הוא היה לומד? מתי הוא מגיע להיות מנהיג של עם ישראל? הוא היה צריך לעבור את זה. עדיין, קל בסבוע זכור בתור אחד האנשים החשובים שהיו דואגים בכספם וזהבם לעולי הרגע שהגיעו לירושלים. שיהיה להם מה לשתות, שיהיה להם מה לאכול וכו' וכו'. והיו מצבים, מסתבר שלא תמיד היה כסף באוצר בית המקדש כדי לדאוג לכל המיליוני שבאו ועלו לרגל. דוגמאות אחרות כמו רוטשילד, כמו מונטיפיורי וכו', אנשים שהגיעו לעמדה של עוצמה והשתמשו בעוצמה כדי לשנות את ההיסטוריה. זה מצב שבו אתה מפקד על הכוח שהופקד בידך. לעומת זה, ברור שבהיסטוריה יש הרבה אנשים שהופקד בידם כוח ועוצמה, ובמקום שהם השתמשו בו כדי לפקד על ההיסטוריה ולקדם אותה לכיוונים יותר חיוביים, הכוח הזה שלט בהם, להרה להם, וזה נקרא מלכות הרשעה. כלומר, זה שנותנים לבן אדם כוח, מה הוא יעשה עם זה, אנחנו לא יודעים. אם יש לו כוח של, איך קוראים לזה, של חברים טובים וקהילה שסומכים, שתומכים בו, וכן הלאה, ודוחפים אותו כלפי מעלה, הוא ישתמש בעוצמה הזאת כדי לשפר את העולם. ואם לא, הגמרא אומרת, מעט מאוד אנשים מסוגלים לעמוד בפיתוי של מלכות הרשעה. בפיתוי של להשתמש בעוצמה לצורך תחושת השליטה. זה התמכרות לכוח, ואז הכוח שולט בך. מכאן עד הרס עצמי, הדרך קצרה, וההיסטוריה מלאה. כולל איזה נשיא בארצות הברית שהיה מאוד פופולרי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ההיסטוריה מלאה באנשים שהכוח שלט בהם, כי הם שכחו את הטהרה הפנימית, כי הכוח משחית. עכשיו, מה יובטיל לי? היינו מלכות הרישה שהיא אוהבת מלכות הקדושה, ומקרא זה כנסת ישראל שהיא המלכות הקדושה, אמרה אותו, אל תשמחי או יובטיל לי, כי נפלתי, קמתי. מה שאין כן למלכות האחרת הרשעה, כיוון שטיפול או תקום עוד לעולם. כל מיני מלכות של רשעה, אימפריות, מדינות, חברות עסקיות, שהגיעו למרומי מרומים של עוצמה וכוח והשפעה, שהם נופלים, הם לא קמים יותר. בדרך כלל הם הופכים להיות לדשן של האימפריה הבאה, שצומחת על חורבותיה של הקודמת. ראה להלן מעלה בגורלה של האימפריה הרומאית, הביזנטית, מה קרה עלה בגורלה של האימפריה של האינקה והצטקים וכן הלאה. האימפריה הספרדית, האם אנחנו יכולים להסתכל על אלכסנדר מוקדון ומקדוניה, שהפך לאימפריה ענק מהודו ועד כוש ויוון, לעומת מקדוניה ויוון של היום? אין שום קשר, פשוט דומן. זה בכלל, זה נעלם, מה שקם שם במקום. אולי זה נושא את השם, אבל אין שם שום דבר מכוח העבר. אין שום קשר בין הכוח העבר למה שיש שם היום. רומא ואיטליה של היום, וכן הלאה וכן הלאה.
מצרים.
מה, מצרים? שלא לדבר על מצרים. הם בקושי מסוגלים להכיל את הפיות שלהם עצמם. לדבר שמצרים הייתה פעם אימפריה. נפלתי כאן, ומלכות הקדושה, ברגע שאתה שם את עצמך לפי הגדרים וההלכות והחוקים של הקדושה, כן, זה לא מבטיח שלא טיפול, אבל שאתה טיפול אתה תקום. יש לך רשת הגנה. כל זמן שאתה עובד על החיבור לקדושה. כנסת ישראל אף פי שנפלה תקום, וכמה הרבה פעמים שכתוב כי נפלתי קמתי. מי קם? מי שהיה מחובר לקדושה. מי שלא מחובר לקדושה, אין לו קימה. הנפילה היא סופנית. כי כמה פעמים נפלה כנסת ישראל בגלות, וישבה בין אויבים אלו, ושאר עמים עובדי כוכבים מזלות, קמו לישראל לחלוטה מן העולם. כפי שאמר, על עמך ירימו סוד. וכתוב, כי נועצו לב יחדיו, וגומר, ואמרו לכו נכחידי מגוי. למה, מה הייתה הזכות של הקימה? הערבות ההדדית של לשמור על הכללים של הקדושה. זה הדבר היחיד. אז מה יותר חזק? כוח הכסף, הצבא וכן הלאה, או כוח הקדושה? לאורך זמן, הקדושה הרבה יותר חזקה. מדוע? גם שהיא נופלת היא קמה. הטומאה, שזה הכוח של החומר, המטריאליזם, החומרנות, וכן הלאה וכן הלאה, שזה דת שלטת היום בעולם. זה הצורה של עבודת כוכב מזלות של היום. יש לזה המשכיות? יש לזה מנגנון השמדה עצמית מובנה. שהכוח משחית, הורס, מקצר, ועל החורבות, מי חשב שהאימפריה הסובייטית תהפוך למצב שהיום הדור שנולד אחרי נפילת מסך הברזל, אין לו מושג בכלל איך זה היה. זה נשכח כאבק פורח וכחלום יעוף. משהו שהיה כל כך דומיננטי וכן הלאה. כך יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. לרגע נראה שאתה בעוצמה וכוח וכולי, אם אין שם קדושה, זה ייפול. הכוח פה הוא אדיר, וזה בעצם המסר להמשך. תודה רבה לכולם.
תודה רבה.
ושבוע טוב.
אילו, מה שאמרנו יותר מתאים לי...